אנחנו בסנהדרין כ"ב עמוד א', שורה מלמטה. אמר שמואל בר נחמן, לכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים. האישה שאדם מתחתן כשהוא צעיר, אז אין לזה, אי אפשר להחליף את זה, זהו, זה פעם אחת בחיים. שנאמר ויש נעורים כי תימאס, הנביא אומר לעם ישראל, כאישה עזובה ועצובת רוח כאח השם, ויש נעורים כי תימאס, אמר לו קייך. זה כאילו, זה הדוגמה למשהו הכי גרוע. מתני לה רב יהודה לרב יצחק ברי, כשרב יהודה לימד את הבן שלו רב יצחק, אז הוא אמר לו, אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה. תדע שאת הנחת רוח, את הרוגע של חיי נישואין, זה דווקא עם האישה הראשונה שאתה מתחתן איתה. אל תחשוב שיש פעם שנייה בכם. הראשונה, זהו. זה הקורת רוח. אתה רוצה חיים שמחים? אשתך הראשונה. שנאמר, היא מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך. דווקא האישה שהוא התחתן בנערותו, כששניהם היו צעירים, ויחד הם התבגרו, ויחד הם בנו קשר, אמר לו כגון מן, הוא אמר, תן דוגמה לזוג שככה, האבא יש לו קורת רוח מאשתו, אמר לו כגון אמך, הוא אמר לו משפט מאוד יפה, אמא שלך, היא דוגמה לזה, שאני רק איתה, אני יכול להגיע לנחת, לשלווה, אני יודע שאין לזה, אין לזה החלפה. ככה רב יהודה אמר לרב יצחק בנו. איני, שואל את הגמרא, מה באמת? ככה רב יהודה דיבר על אשתו?
לא, באמת אשתו היה ככה.
שואל את הגמרא, באמת? ואמר כלי רב יהודה לרב יצחק ברי, הרי כשרב יהודה לימד את הבן שלו רב יצחק, והוא ציטט לו את הפסוק, הוא מוצא, אני מר ממוות את האישה, אשר היא מצודים וחרמים, ואמר לו כגון מן, אז הבן שוב שואל אותה שאלה יפה, תן דוגמה, ואמר לו כגון אמך, אז זאת אומרת, הוא אומר שממנו יש לה נחת רוח, והוא אומר לו, אבל תדע שהיא מרה ממוות, איך זה הולך יחד? אומרת הגמרא, זה לא סותר. אז אני הייתי אומר, כמו נתנאל, תנוי במצב רוח, יש יום עשה, יש יום בעשה, ככה אני הייתי אומר, זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, שניהם הולכים יד ביד. זה אנשים צריכים לדעת. אנשים חושבים שבגלל שמר להם בחיי נישואין, זה אומר שזה לא טוב, זה לא נכון. זה הולך יד ביד. מתקף תקיפה. צועקת. אני מצטער לי שמקשיבים באוטובוס עם אוזניות. היא צועקת. או, מתקף תקיפה. מה איתך? שתפתי את הרצפה? מה אתה לא בן אדם? איפה גדלת? כלב? או, היא תקיפה, עיבור עם אבא במילה, אבל אחרי כל התקיפות הזו, היא מבטרת לו. הוא רוצה ככה, בסוף אפשר ככה, אפשר ככה. יש קשר שנוצר בימי צעירות, שאין אחר כך. היא צועקת, וכשהיא צועקת זה כואב, אתם רואים פה שהוא אומר, מוצא אני מר ממוות. בן אדם חושב שזה, מה, אם אתה כל כך אוהב אותו, יש לך קורת רוח, אז אתה יכול לקבל את זה שהיא צועקת פה ושם, זה לא הולך ככה. לא. מוצא אני מר ממוות. הוא אמר לו, תדע, היא קשה. אין פה...
קשה אז קשה.
כן. כשיש את ה... כשהיא צועקת עליי, כשהיא נכנסת לי, כשהיא... קשה. זה לא שזה נעים ונחמד ואז יש תקורת רוח, לא. אבל בשורה התחתונה הקשר הוא קשר טוב, ואנשים לא יודעים את זה. אנשים חושבים שאם יש את המוצא אני מר ממוות, אז כל הניסויים לא שווים, וזה לא נכון. זה אחד מהנקודות הכי חשובות. אהבה ושנאה לא סותרים זה את זה, טוב ורע לא סותרים זה את זה. יש את הזמנים הטובים ויש את הזמנים הקשים, וכך היו גם גדולי ישראל. יש סיפורים מאוד מפורסמים על גדולי ישראל שנשותיהם צעקו עליהם, וצעקו עליהם בשער בת רבים, ובסדר, והם קיבלו בשקט, בסדר, לא היה נעים להם, אף אחד לא אומר שזה נעים. שאספר סיפור, נתקדם, אנחנו רוצים לסיים את הפרק היום. נתקדם, אני אספר סיפור. פעם קבעתי פגישה עם, כאילו נרשמתי חודשים מראש להיפגש עם אחד מגדולי ישראל. היו לי כמה שאלות הלכתיות שהגיעו אליי באופן סדיר, ורציתי כתפיים חוות לשען עליהם בתשובה לשאלות האלה. אז התכוננתי, קבענו זמן, קבענו מקום. הגעתי למקום בזמן שקבענו, ואשתון על הדלת. והיא אומרת לי, הוא יצא, והוא יודע שיש לו פגישה איתך, ואני אמרתי לו לא לצאת, והוא לא בסדר, ועכשיו בוא נחכה, ואני מקווה שהוא יהיה פה בזמן. אמרתי, בסדר, הוא בן אדם עסוק, ודאי יש אחרים ששואלים אותו שאלות, אין בעיה, אני יכול לחזור עוד 10 דקות, רבע שעה, מה שנוח. היא אומרת לי, לא, אתה שב פה, שהוא יודע שחיכית לו. מה זה? הוא קבע עם יהודי, והוא לא פה. טוב, אני נכנס, מה אני אעשה? זה באמת בעלה בעיר, הוא אמור להיכנס כל רגע, אז אין בעיה שייחוד, זה כפשוטו בעלה בעיר. ואנחנו מחכים, ותוך כדי שאנחנו מחכים, הטלפון צלצל, והיא עונה לטלפון, והיא יורד מהטלפון, והיא אומרת חצי לעצמה וחצי לי, זה טלפון שהיה מאוד מעניין אותו, ואני לא בטוחה שאני אגלה לו. מה היה בשיחה? מה החוצפה הזו? ואני ביקשתי ממנו לקחת טלפון סלולרי, והוא לא לקח, ועכשיו אין לנו מושג, אבל אני חושבת שאני יודעת איפה הוא. ודאי, הוא הלך לבכנסת הזה והזה, שהוא שתי פסיעות מפה, ואנשים מעקבים אותו עם שאלות. אני אבוא ואני אתפוס אותו ומשוך אותו לפה. אמרתי, הרבנית, אני באמת, לא נעים לי, אין לי בעיה, אני אשב, אני אחכה, לא קרה כלום, אני פה עם ספר, זה בסדר. לא, הוא קבע עם יהודי, מה אתה חושב? אין לו פגישה אחריך, יש פגישה אחריך, הוא קבע איתך, הוא צריך להיות פה. בקיצור, היא יוצאת, מחפשת אותו, לא מוצאת אותו, אחרי רבע שעה אנחנו מגיעים, יושבים, והיא רותחת. אני אומר לעצמי, מה קרה? רבע שעה, נו, בסדר, אני מבין, אדם גדול בישראל, יש לו שאלות, יש אנשים. הוא נכנס, והיא מתחילה לשפוך עליו לפניי. ואני הרגשתי שאני רוצה להיקבר באדמה. זה אדם שחלק משמעותי מעם ישראל שואל אותו את השאלות שלהם. הוא נשב גדול הדור, ולפניי אשתו, פום, הכנסת בו. או, וואו, סיסו ושמחו. והוא ברוגע מסביר לה שאנשים עקבו אותו, היו שאלות חשובות, הוא לא יכל. והיא אומרת לו, אמרתי לך לא לצאת, מה יהודי מגיע? אני אומר, עד היום הזה, למדתי יותר מהשתי דקות שהיא צעקה עליו והוא ענה ברוגע, למדתי יותר מהשתי דקות האלה מאשר שאלות אחרות שהן שאלות מאוד חשובות מבחינה הלכתית, שאלות מאוד מאוד חשובות. אבל לראות איך שאצל גדול ישראל בתוך הבית אשתו צועקת עליו לפניי, אז כנראה שלא לפניי גם צועקת עליו, נכון? והוא ברוגע ובסדר ו... אני תמיד מספר את הסיפור הזה, כי אני חושב שאנשים חיים בפנטזיות, שניסויים מוצלחים, זה ניסויים שתמיד יש רוגע, ואף פעם לא צועקים. זה לא נכון. ניסויים מוצלחים זה, כמו שגמרא אומרת פה, זה יכול להיות קורת רוח, ויש גם את הזמנים שהאישה צועקת בעלה, ויש גם את הזמנים שזה לא הכי נעים, מוצא אני מר ממוות הוא אפילו אומר, וזה גם טוב. אל תחשבו שזה לא טוב.
כשאישה
צועקת
על בעלה, היא מזכה אותו כאילו להשתנות
לטובה. היא עוזרת לו בעבודת השם שם. היא הייתה צועקת. כן, באותו רגע אתה לא יודע את זה. אני לא יודע אם היא צודקת לצעוק על בעלה לפניי. עד היום הזה לא, אין לי שום לימוד זכות עליה. גם אם היא צודקת.
אישה של לגדול לעבור היא גדולה. אם היא יכולה לדבר איתו ככה...
בסדר. תכננו את זה לפני, ללמד אותי. טוב, יכול להיות? יכול להיות? אתה צודק, חזן רואים יש את חבר ראי כחבר, נכון? אמר רב שמואל ברוניה משמי דרב, אישה גולמי, האישה בעצם הוא כלי שעוד לא שלם, גולם הכוונה היא כלי שעוד לא שלם, ואינה קורטת ברית אלא למי שעשה כלי, שנאמר כי בו עלייך עושייך השם צבקות שמו. אז במובן הפיזי הכוונה היא שהאישה בתולה טרם כלי, ואחרי שהיא עם בעלה בפעם ראשונה אז היא, יש לה בית קיבול, ואז איתו היא קוראת את ברית. אבל מקובלני מרבותיי שפשט בגמרא הזו זה לא רק מבחינה פיזי אלא גם מבחינת הסתכלותית, שהאישה מטיבה היא יותר תופסת את הצורה של הבעל. אם הבעל מאוד מאוד חשוב לו להיות פרסלבר, אז היא עם הזמן מתחילה להתלב כמו להיות פרסלבר. אם הבעל מאוד חשוב לו להיות מתנגד, האישה מטיבה, מה שנקרא עושה כלי, רבותיי אמרו לי, זה לא רק במובן הפשוט של הגמרא, אלא גם כן במובן שטיבה של האישה שהיא מתאימה את עצמה יותר לרצון בעלה, מה שהבעל מתאים את עצמו לרצונה. זה בטבעה. לא לנצל את זה, חבר'ה. תאמינו לי, הבעל אף פעם לא מעריך את זה. הבעל תמיד חושב, נו, למה היא לא מבטרת עליו בית ג' וזה כי הוא כפוי טובה. האמת שהיא פי עשר ממנו מתאימה את עצמה עליו, וזה בכל אישה, רק שהבעל לא רואה את זה.
שמעתי שיש יצא שמתאים שבעשר פעמים הראשונות שהאישה מבקשת לצאת לאנשהו, רצה להתאגיד.
מה?
שהאישה רוצה לצאת מקום אחד, הבעל רוצה לצאת מקום אחר, להגיד, טוב, נו, אני אצא איתך. אחרי עשר פעמים היא כבר לא נעים לה לבד, אז תצא איתך איך שאתה רוצה.
אחרי עשר מסעדות חלביות, אתה אומר, סוף סוף מסעדה בסעדות.
לא יודע.
כן, אחרי שעשר מסעדות חלביות, אני אכלתי פיצה.
לא יודע, אני חושב שההסתכלות צריכה להיות אחרת. יש אפשרות לקחת ולהיות אדם גשמי, או לתת ולהיות אדם מוכני. תמיד תזכור שהגשמיות שלה זה הרוחניות שלך. מה שאתה...
אני חושב שאתה מתמיד לשכנע, באמת כאילו, יכול לספר ראשונות אחד, תעבוד על עצמך.
כן, אני בעד. אני בעד. בכלל אני חושב שבחיי נישואין, הבעל הרבה מאוד מתווה את הדרך. אם הוא בא בגישה, מה שאת רוצה אני אשמח לעשות, הוא יקבל את אותה גישה חזרה. אם הוא בא בגישה, אני רוצה, אז אתה רוצה, גם אני רוצה. הבעל צריך להיות זה שכל הזמן נותן. אם הוא כל הזמן ייתן, אז הוא יקבל את זה חזרה פי עשר. אם הוא רואה שהוא לא מקבל את זה, שידע שזה בגלל שהוא לא מקרין את זה. האישה משקפת אותו.
ואם יש באמת היוצא דופן שרק צריכים לתת ולא צריכים ולא מקבלים?
אז מה? אז שידע שיש לו את הזכות שהוא מקיים את החיי נישואין האלה. שבזכותו, אז הוא יוכל, כשהוא יגיע לשמיים, נאמר, בזכותי היה שלום בית, בזכותי הבית הזה קיים. גם אם, אני אגלה לך סוד, כל החתנים שואלים את השאלה שלך, כי כולם שוכנעים שאצלם זה היוצא דופן. אצלי היא פרזיטית, אצלי היא רק יודעת לקחת. כולם קפואי טובה ורק רואים את זה שהיא איזה.
גם על
הדברים
הפסיעים, שאתה לא זאת האישה, תמיד נותן, כל אישה נותן.
חזל אמרו לפני שבן אדם מתחתן הוא מחפש את מי שמתאימה לו והכל נכון. אחרי שהוא מתחתן ההסתכלות היא דיינו שמגדלות את בנינו לתורה ומצילות אותנו מהחטא. חיים כמו בעל ואישה, היא מגדלת את הילדים, זהו, נעבר לזה תן יותר מזה, כל מה שקיבלת יותר זה תשופר. זה המינימום מבחינת חיי נישואין. שוב, אחרי החתונה, לא לפני. לפני אתה מחפש את המה. לפני אתה מחפש שזה ילך נכון. תנה, אין איש מת אלא לאשתו, ואין אישה מתה אלא לבעלה. יש לי בקשה מכם. אני כבר הרבה שנים מעביר שיעורים על חיי נישואין, ואני תמיד רוצה לשמוע פידבק אחרי שאנשים מתחתנים. זה לא חוכמה שהם הנשואים פה, אומרים, מבינים מה שאני אומר. השאלה היא איך זה משפיע עליכם שאתם תתחתנו. כמה מהדברים האלה יעזרו לכם. ואני מאוד עוקר טובה לכם, אם תוכלו להרים טלפון, לשלוח מייל. עוד 5-10 שנים, מתי שיהיה לכם הזדמנות להסתכל במבט לאחור, ולשאול את עצמכם, רגע, הרווחתי משהו מזה? זה אוי לא הזיק. יכול להיות שזה גם מזיק? לא יודע. לא, בא אליי לפני שבוע, שבועיים, בא אליי בחור, ואמר לי שהוא חושב שכל הדיבורים האלה הדוגרים מאוד מפריעים לו בהסתכלות. במקום לצייר את זה כדבר הכי יפה והכי נעים והכי טוב, אנחנו מעלים כל מיני בעיות פרקטיות וזה מעצבן אותו. ואני לא יודע, אני עד היום מתלבט עם מה שהוא אומר, אולי אני צריך להיות יותר...
על פי דל
בחור?
מה?
על פי דל כל, צריך לעבור
שיתוף. הוא בחור או שהוא מועמד לנישואים?
טימי.
הוא בחור בן 45.
בסדר, הוא עדיין בחור.
בחור, כן.
זה הבעיה. לא, כי אני פשוט, אני אומר מניסיון, היינו, יש את הקורסים של משה אליאס, שהוא במכון, אז אני הייתי בקורס הראשון, אני ואסף רומנו ועוד כמה חבר'ה. שהביאו לשם את נראל ואת דקל מעטוף, עוד אחד מהם שהיה במכון, הביאו לשם אותם כשהם היו מאורסים. וזה לא התאים בכלל, ואחר כך הוא הבין, הוא הבין שזה היה טעות, אז הוא הבין שם רק ניסוי. כי הוא הבין שכאילו, זה לא... כשבחורים, כשמורסים וכשנשואים זה, זה, זה שלושה עולמות שונים לגמרי, כי כשמורסים אז נמצאים בחלום ויאללה שיבוא היום נשואים ואנחנו זוג משמיים וכמובן המתח. כשבחורים אז בכלל
זו השאלה, כשבחורים מה אפשר לקחת איתך מזה ש... מהזמן שאתה בחור? אז אשמח, תחזור לי פידבק בעזרת השם.
כשנשואים
אומר את הגמרא
אז כבר אין
Thank you. תנה, אין איש מת אלא לאשתו ואין איש מת אלא לבעלה. אין איש מת אלא לאשתו, שנאמר וימות אל מלך איש נעמי. מי שמרגיש הכי הרבה זה הבעל והאישה. ואין אישה מתה לבעלה, שנאמר ואני בואי מפדן מתה עליי רחל. כאילו רק לי היא מתה. היא מתה לילדים, הילדים מסתדרים, הם גדלים, הם מתקדמים בחיים. היא מתה להורים שלה, ההורים מתקדמים, ממשיכים בחיים, יש עוד ילדים. מתה לבעלה, לבעל יש רק אחת. היי ליעקב אבינו, גם היה את לאה ובילה וזלפה, נכון, אבל רחל יש רק אחת. היי נעמי יכולה להתחתן שוב? לא, בעל יש רק אחד. זה מאוד מעניין, הנקודה הזו. כמו שהגמרא אומרת בעמוד א', חשך עליו עולמו. זהו, החיים משתנים. הוא יכול להתחתן שוב, אבל זה כבר עולם אחר. אומרת הגמרא. זה
יותר חזק מהקשר של הבן עם ההורים.
כן. כן, כותב הרבן בחייה על הפסוק עצם מעצמה ובשר מבשרי על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. אומר הרבן בחייה עצם מעצמה ובשר מבשרי, הקדוש ברוך הוא ברא את הקשר בין איש לאישה שזה שונה מהקשר עם ההורים. על כן יעזוב איש את אביו ואמו, למה הוא עוזב את אביו ואמו? כי האישה היא עצם מעצמה ובשר מבשרי, כי התחושה שיש לאדם כלפי אשתו בעזרת השם, כשהוא בונה קשר, זה כאילו זה עצם העצמה ובשר מבשרי, זה המשך של האדם עצמו. אין לו את התחושה הזו עם ההורים. הורים זה נחמד, זה נעים, יש לי הכרת הטוב, אני מאוד מעריך אותם, אין לי תחושה של ביטחון, הכל טוב ויפה, אבל זה לא אותו דבר. עצם העצמה, התחושה הזו שהאדם הזה הוא המשך שלי, ההורים לא, ההורים כלפי הילד זה ברק קרדה אבוה. הבן הוא המשך של האבא, הוא כאילו הרגל של האבא. ההורי כלפי הילד אולי יש לו תחושה, אבל למה הבן עוזב את ההורים שלו? כי מבחינת הבן, כמו שהגמרא אומרת, רחמי האב על הבן, רחמי הבן על בנו. זה לא הולך חזרה. התורה צריכה לצוות אותי כיבוד אביהם. כי מטבעי, אני כבר מסתכל על הדור הבא. ההורים, נו, נחמד, נעים, נעזור, יש מצווה, אבל זה לא את התחושה.
אם הבן בא במכתבת,
כן. בדיוק בגלל זה. האבא בחיים לא יהרוג את הבן אם הוא נומלי. אבל הבן מסוגל להרוג את האבא. גם האבא שגונב את בנו, חזקה שהוא לא ירוג אותו. אבל הבן שגונב את האבא, אין כזו חזקה. Yeah. תראו איזה אכזרים אנחנו. אבל זה טבע העולם. אין רואים אותו. אנחנו אמרנו שלא רואים את המלך כשהוא מסתפר. כן? לא כשהוא מסתפר, לא כשהוא ערום, לא כשהוא בית המחץ. שם תשים עליך מלך, שתהיה מתו עליך. אומרת הגמרא. תנו רבנן, מלך מסתפר בכל יום. כהן גדול מערב שבת לערב שבת, כהן ידיעות אחת ל-30 יום. מלך מסתפר בכל יום, שנאמר מלך ביופיו תחזן עיניך. אז הגמרא מבינה שזה דין, שהוא צריך להיות תמיד ביופיו. אז כל יום מסתפר. מסכן, כמה זמן? כהן גדול מערב שבת לערב שבת, אמר שוב הנחמן, אמר רב יוחנן, הועיל משמרות מתחדשות. כל ערב שבת מגיעה משמרת חדשה. אז החדשה צריכה גם כן לראות את הכהן גדול ביופיו. כהן עדיות אחת ל-30 יום, דכתיב, וראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם. ויאליף, אנחנו לומדים גזירת שווה, פרה פרה מנזיר. התורה אומרת, פרה לא ישלחו, שהכהנים לא יגדלו את השיער פרה. וכתוב פרה בנזיר, כתיבה אחר פרה לא ישלחו, וכתיבה אתם בנזיר, גדל פרה שיער ראשו, מה להלן 30, מה זה נקרא פרה אצל הנזיר, סתם נזירות 30 יום, אף כאן אצל הכהן, שכתוב שלא יגדל פרה, הכוונה היא שלא יהיה לו גידול מעבר ל-30 יום. ותנן נעמי, המשנה אומרת, סתם נזירות 30 יום. אז זהו, אז מפה אני רואה שהכהן, הדיוט, מגלח אחת ל-30 יום. שואלת הגמרא, ואתה מנהלן, בנזיר, איך אתה יודע שההגדרה של פרה זה 30 יום? אז התשובה היא שיש לנו מסורת כזו, ויש לנו רמז. אמר רב מנה, דאמר קרא, קדוש יהיה, כן, התורה אומרת לגבי הנזיר כשהוא מגדד שערו, שכל ימי נדר נזרו תער לא יעבור לראשו, עד מלות הימים אשר יזיר לשם, קדוש יהיה גדל פרה שער ראשו, ויהיה בגמטריית לטינה, והוא 30, וכותב הרמב״ם שזה לא המקור, לא לומדים דברים בגמטריות, היה להם זה במסורת, והגמטריה אם אין סמך. אמר לי רב פאפה לאביי, אימה לא לירבו כלל, אולי לא יגדלו בכלל, אפילו עד 30 יום. אמר לי, אי כתב לא ישלחו פרה, אם היה כתוב בפסוק, לא ישלחו עד שזה מגיע למצב פרה, לא יגדלו את השיער עד מצב של פרה, כדי כאמרית, אז אתה צודק, כוונה, אל תגדלו כלל, ואל תגדלו עד שזה מגיע למצב של פרה. השתא דכתיב הוא פרה לא ישלחו, שלא הפרה, הגידול של 30 יום לא ישלחו, לא יגדלו, פרה להווה שלוחי, להווה שלוחי לא ישלחו. התורה אומרת לי, אני לא רוצה שהם יגיעו למצב של שזה גידל עד פרה. כן, פרה להבד זה יכול להגיע עד גידול של 30 יום, אבל שלוחי גידול מעבר לזה לא להשלחו, שלא יגדלו מעבר לזה. איהכי היידן הנמי, אז למה בזמן הזה אנחנו לא מקפידים על זה גם כן? דום יד יין, מה יין בזמן ביהו דעשו, שלא בזמן ביה שערי, כהן מותר ביין כשהוא לא מגיע לבית המקדש. כשהוא נכנס, התורה אומרת שאסור לו לשרת בבית המקדש כשהוא שתו יין. אז אף פירועי ראש, בזמן ביה אסור, שלא בזמן ביה שערי מותר לו לגדל את השיער, כל עוד שזה לא הזמן שהוא נכנס לבית המקדש. ויין שלא בזמן ביה שערי, מה באמת מותר לו לשתות יין כשהוא לא הולך לבית המקדש לעבוד? והתניא רבי אומר, אני כהנים אסורים לשתות יין לעולם, אבל מה עשה שתקנתו כלכלתו? רבי אומר, מצידי הייתי אומר אולי בנה בית המקדש, ואני תמיד הייתי אומר לו לא לשתות יין. כן, אולי עכשיו יבנה בית המקדש. אבל התקנתו כלכלתו, אומר רשי, חורבן הבית שקלקלן וירבב סדר משמרותיהן שהיה אוסרן ביין בזמן משמרתן ומתירן שלא בזמן משמרתן, הוא תקנן עכשיו לשתות יין לעולם, זה לא חי שמייבנה פתאום. תקנתן כלכלתן, כן?
למה פתאום מותר לשתות?
לא הבנתי.
למה פתאום לא חושב שמישהו
יבנה? הוא אומר, אני לא יודע מתי המשמרה שלהם. עצם זה שעכשיו אני לא יודע, אז יצטרכו להתכנס ולראות מי הולך מתי ומי עובד מתי. זה לא בן רגע הוא ילך לעבוד. אין לי משמרות כבר. אז אני כבר לא יודע אחריות של מי. ואמר רבי, כמן שעתי כאן חמרה הידנה, כמו מי הכהנים שותים יין בזמן הזה כרבי, מכלל דרבנן אסום, הרבנן חולקים ואוסרים על הכהנים לשתות יין כשמה ייבנה בית המקדש. אז אם ככה, אז למה לא אותו דבר לגבי לגדל שיער, שנאסור להם לגדל שיער, כמו רבנן? אם רבנן אומרים שהכהנים לא ישתו יין, מחשש שיבנה בית המקדש והם לא יהיו ראויים לעבודה, למה לא נאמר אותו דבר לגבי גידול שיער, שלא ניתן להם לגדל שיער, שיהיו מוכנים לעבודת בית המקדש. התמיינו תימה, ביין מה היגיון? כי אם הרי בנה בית המקדש, ובעינן כהן הרוי לעבודה, ולקה, יכול להיות שתוך רגע יבנה בית המקדש, הוא ירד מהשמיים באש, ואז לא יהיה לנו כהן שמוכן לעבודה. הכנה מבעינה כהן הרוי לעבודה ולקה, אז גם פה אני צריך כהן רוי לעבודה ולא יהיה לי, אומרת הגמרא, הכה אפשר, עוד מספר בעיל. מה הבעיה? נביא את המכונות שלנו, ותוך שתי דקות הוא מסופר בו, יכול להיכנס. אומרת הגמרא, התמנם אפשר דניים פורטו ואיל, אז ביין אותו דבר, שישן קצת, ואז ייכנס. דאמר רב אחא, דרך מיל ושינה כלשהו, מפיגין את היין, שזה אלה דברים שגורמים ליין לעבור. אומרת הגמרא, לא, 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 זה לא ככה, ולא ויתמר עלה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לא שנו עלה ששתה כדי רביעית. אם בן אדם שתה כזה כמות יין, רביעית יין, אז בסדר. אז אם הוא יושן קצת, או אם הוא הולך קצת, זה עובר. אבל יותר מכדי רביעית, כל שכן דרך תורדתו ושינה משקרתו, זה לא עובר ככה בקלות. אז בגלל זה, אין לנו פתרון כל כך מהיר. אם בן אדם שתה הרבה יין, אז מהרה יבנה בית המקדש, לפי חכמים, ואין לי פתרון מהיר שהכהן הזה יוכל לעבוד. לגלח את השר, לוקח כמה דקות. להעביר את היין, אם הוא שתה כמויות, זה קצת יותר מסובך. רבה שאמר שטויי יין דמח לעבודה גזרו בו רבנן. שטו יין שאם הוא עובד זה מחלל את העבודה, אז בגלל זה רבנן גזרו. פרועי ראש, למרות שזה מצמא, אבל זה לא מח לעבודה, זה לא מחלל את העבודה. אם הוא יעבוד ככה, לא גזרו בו רבנן. עד פה אנחנו יחד? כן, שתי תירוצים. מיתי ואלה שבמיטה פרועי ראש בשטויי יין, בשלמה שטויי יין דכתיב, יין משחר על תשת, אתה ובניך ולא תמותו, אלא פרועי ראש מנהלן. איך אנחנו יודעים שמי שעשה עבודה כשהשיער שלו מגודל, כשהוא פרוע ראש, הוא חייב מיטה, התשובה, דעית כשטוי עין לפרועי ראש. דכתיב, הפסוק הרי משווה אותם, כתוב, וראשם לא יגלך ופרה לא ישלחו ויין לא ישתו. מה שטוי עין במיטה? הפרועי ראש במיטה. אומרת הגמרא, אומינה, מה שטוי עין דמחלי עבודה? הפרועי ראש דמחלי עבודה. קשה. הגמרא עוצרת בקושיה, הגמרא אומרת, אתה צודק, זה באמת קשה. המשמעות פה זה שאם הם שווים בעונש, הם גם שווים שהם יחללו את העבודה, ממילא לא ברור לנו למה אנחנו מתירים לכהנים לגדל את השיער. התשובה הזו שפה זה מחלל עבודה ופה לא, זה לא עומד. או לפחות יש לנו קושייה על התשובה הזו.
מה זה במינה?
הוא מינה, ומהלימוד הזה נתקדם גם כן, הוא מינה, כמו הוא מזה, הוא ממנה. טוב, עכשיו אנחנו מסיימים בעזרת שם את הפרק. אמר לרבינה לרבשי, היה דלואטה יחזקאל מנה מרה. הרי את כל המושג הזה למדנו בפסוק ביחזקאל שמתאר את הכהנים, איך שהם גילחו את הראש. לפני שיחזקאל בא ואמר את הפסוק הזה, מי אמר את זה? הגמרא שואלת חזרה, ולתמך, רגע, לפי הגיון שלך, הדה אמר רב חיסדה, דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, עד שבא יחזקאל ולימדנו, כל בניכר הרי לב הרי לבשר לא אבון מקדשי לשרתני, עד לא בא יחזקאל מה נמרה. אם אתה אומר לי רגע, מניין הדין הזה, זה יש דין שכתוב מפורש, שכהן הרי פסול בעבודה, כתוב הרי לב הרי לבשר לא אבון מקדשי לשרתני, מי לימד את זה לפני שיחזקאל בא וכתב את הפסוק? אלא גמרא גמירילה, היה להם מסורת בדין הזה, ואתה יחזקאל והסמיכה הקראי, יחזקאל בא והסמיך את זה לפסוק, אבל את הדין הם ידעו במסורת. ההכנה מגמרא גמירילה ואתה יחזקאל והסמיכה הקראי, אותו דבר פה. עכשיו יש פה סוגריים, שלפי הסוגריים יש לנו תשובה. לפי הסוגריים, אם אנחנו גורסים את זה, אז יצא שהתירוץ השני של הגמרא עומד, וכי גמירי הלכת על מיטה, לאכולי עבודה לא גמירי. ההלכה למשה מסיני רק אומרת לי שגידול ראש חייב מיטה, אבל לא שהוא פוסל את העבודה, ואז יוצא שהתשובה חזרה. כן? זה לא ממש גזירה שווה, זה הרי הכל נובע מההלכה למשה מסיני, אבל זה בסדר. זה אולי תשובה אם גורסים, אז יש תשובה לתירוץ השני של רב אשי. עכשיו הגמרא מסיימת, מה יקסום יחסמות ראשיהם, תנא כמין תספורת לוליאנית. לא הבנתי? זה הפסוק ביחזקאל. הוא מתאר את הכהנים, תסתכל למעלה, שתי שורות לפני שהשורות הרחובות, ראשם לא יגלחו, פר לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם. הפסוק ביחזקאל מתאר שהם כסום יחסמו. מה זה כסום יחסמו? אז כמין תספורת לוליאנית. שואלת הגמרא, מהי תספורת לוליאנית? אמר ביהודה אמר שמואל, תספורת יחידה. שזה משהו יפה ואין זה משהו ייחודי. היכי דמי, שואלת הגמרא, עדיין לא ברור לגמרא, אמר רב אשי, ראשו של זה בצד עיקרו של זה. כל זרה... מה? כל זרה מגיע בדיוק את התחלת השרה הבאה, זה ממש קצוץ. שאלו את רבי, איזה עוד תספורת של כהן גדול? אמר להם, צור ראו מתספורת של בן אלעשה, החתן שלו, שהוא נתן הרבה כסף, עד שהוא הצליח למצוא ספר, שהצליח לספר אותו ככה. תניה, רבי אומר, לא על חינם פיזר בן אלסן מאותיו, אלא כדי להראות בו תספורת של כהן גדול. אדרן הלך כהן גדול, אדרן הלך כהן גדול, אדרן הלך כהן גדול. דיני ממונות פי שלושה. זה בורר לו אחד, וזה בורר לו אחד, ושניהם בוררים לו עוד אחד. דברי רבי מאיר. אז כל אחד בורר לו בית דין אחד, ושני הבתי דין בוררים אחר. חכמים אומרים, שני דיינים בוררים להן עוד אחד. זה פוסל דיינו של זה, וזה פוסל דיינו של זה, דבר במהיר, וחכמים אומרים, אם אתה, בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין, אז הוא יכול לפסול. אבל אם היו קשרין או מומחין מפי בטין, אינו יכול לפסול. זה פוסל ידיו של זה, וזה פוסל ידיו של זה, דבר במהיר. וחכמים אומרים, אם אתה, בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין, אבל אם היו קשרין, אינו יכול לפוסלן.
שקויה.